הרב אופיר מלכה. של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה בפקסים ובאתר, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. כשמכינים בבית רוגלך, האם צריך שגם בעיסה יהיה סוכר כדי לברך מזונות, או מספיק שמורחים שוקולד על הבצק ובגלגלים את הבצק, שאז זה נחשב ממולא אף הפי שאין סוכר בבצק עצמו. מפורש בשולחן ערוך בסימן קס"ח סעיף ז', שאף על פי שהבצק הוא בצק רגיל, אבל כיוון שהמילוי שלו הוא מילוי מתוק כמו שוקולד או כל מיני פירות וכדומה, זה מספיק סיבה לברך מזונות. לבני ספרד מספיק שניכר קצת, ובני אשכנז צריך שיהיה ניכר הרבה, אבל זה מספיק סיבה לברך מזונות. מי שבירך על עוגה בטעות בורא פרי אדמה ומיד תיקן ואמר מזונות, שהדין הוא שיצא, מה הדין אם יביאו לו אחר כך מאכל שהוא אדם מעים, עדיף שלא לברך עליו, שספק בכל עוד להקל? לא. ברגע שהוא תיקן מאדמה לבורא מיני מזונות, אז כביכול נעיקר הבורא פרי אדמה, ולכן בכזה מצב הוא צריך לחזור וברך שוב פעם על דברים שהוא אוכל בורא פרי אדמה. הנמצא באלוקי ניצור ושמע קדיש, האם יענה על התברך או עד אמירן באלמה? אלוקי ניצור זה כמו קריאת שמע ברכותיה, עונים רק עד התברך. האם יענה אמן דברכות? לא. באלוקי ניצור, כמו שאמרנו, זה כמו קריאת שמע ברכותיה, עונים רק 5 אמינים ראשונים של קדיש, ויש מרבת התברך, ברכו ומודים אנחנו לך 3 תיבות, ולא דברים אחרים, ולכן לא עונים על אמן דברכות. המדביל טוסטר במקווה, האם צריך להדביל את החוט חשמל או שלא מעכב? מרן הרב ווז'דר פסק שזה לא מעכב ולא צריך להדביל את החוט חשמל. האם לומר אבינו מלכנו בשבת בתקופה כזו? לבני ספרד כן, כי אפילו בראש השנה שחל בשבת אומרים. לבני אשכנז לא, כי אפילו ראש השנה שחל בשבת לא אומרים. אבל ביום חול ודאי להגיד. ולבני ספרד שומרים בשבת, בלי הזכרת חטא ועוון כמובן, רק את הדברים שמותר להגיד כמו בראש השנה שחל בשבת. אדם הולך בדרכים בערך שהכל, באוטובוס, ברכב, ונכנס למקום שישעה בו למעלה משעה, אם צריך בערך שהכל במקום ששועה? כן. אפילו לא שעה, רק חצי שעה. ברגע שאדם נכנס למקום על דעת להיות שם חצי שעה, אז מאותו שנייה שהוא נכנס פקע מנו הולכי דרכים, והוא צריך לברך שוב פעם שהכל נהיה בדברו, או בורא פרי אדמה, או בורא פרי העץ, אבל לא מזונות והמוציא, ולא פירות של מין שיבה, שבזה אין דין של שני מקום. אבל לא רק אחרי חצי שעה, אלא מאותו, מהרגע הראשון שהוא נכנס. למה? מכיוון שברגע הראשון שהוא נכנס, הוא כבר על דעת להיות פה חצי שעה, פקע ממנו דין של הולכי דרכים, והוא צריך לברך. כמובן בשולחנו בקוף אין חצי פדנת, הרחנו בזה בהליכות ברכות. נכנסנו עכשיו לשעון חורף, וקורה לי לפעמים שאני נרדם אחר צאת הכוכבים במיטה. רציתי לדעת מה עדיף לעשות כשאני קם. האם לברך מיד ברכות התורה ולהתפלל ערבית יותר מאוחר כרגילי? הולכת לשטיבלך לא רחוק מהבית מיד להתפלל ערבית ולכוון ברכת אהבת עולם. מה עדיף לעשות? אם אתה, יש לך מניין קבוע שאתה מתפלל בו ולא נוח לך עכשיו ללכת לשטיבלך, התפילה יותר מיושבת אצלך, זה המניין הקבוע שלך, אז תאמר ברכות התורה ותכוון לפתור בברכות התורה את כל מה שתלמד עד השינה הבאה, כדי שבבוקר לא יהיה לך ספק אם לברך, וכל בסדר. ואם אין לך שום מניעה להתפלל עכשיו ערבית או אחר כך, אין לך שום מניעה, אז תלך תפלל עכשיו ערבית ותכוון באהבת עולם ותלמד מיד אחרי התפילה, וזה מצוין. אבל אם יש לך איזה מניעה מחמת המרחק או מחמת הריכוז, לא נוח לך וכו', אתה יכול מיד להגיד ברכות התורה ולכוון לפתור את כל מה שתלמד עד השנה הבאה, כדי שתוכל בבוקר לברך שוב פעם בלי ספק. כי אם לא, אז יש ספק אם מברכים פעמיים ברכות התורה בלילה. זאת אומרת, אדם שישן בלילה וקם וברך ברכות התורה וחזר לישון, יש ספק אם הוא מברך בבוקר עוד פעם, כמו ששערי תשובה בסימן ממזיין עוד י' ב' מביא. אז לכן עדיף לעשות כמו שאמרנו. אדם שאכל טוסט ולא סבא ורוצה לאכול קריות, האם יברך על הקריות אף פעם שזה בא לסובה? לא. מפורש בשולחן ערוך בסימן קס"ח סעיף ח' שבתוך סעודה לא מברכים על מיני דגן כשזה בא לסובה, רק כשזה בא לקינוח מברכים, ורק אז אם זה ודאי מזונות ולא ספק. אבל אם זה בא לסובה לא מברכים. ראיתי דבר תורה יפה באלון, רציתי לדעת האם מותר לקרוא את החלק של דברי תורה מאלון, כמובן בלי שיקראו דברי תורה מצד השני, כמובן שלא מדובר על שבת. כל שאתה קורא בצורה מסודרת, לא בצורה של ביזיון, אתה לוקח ככה בלי שיקראו דברים מצד השני, ובלי שיקראו בין האותיות וכו', אלא רק את מה שאתה צריך, זה מותר. מה הדין לגבי ניתוח בהרדמה לבני אשכנז, הם מברכים הגומל? הבאנו בהלכות ברכות בסימן רשיות ח' מהגאון רב שלמה זלמן אוירבך לברך קל וחומר לבני ספרד, אם זה הרדמה מלאה. אדם שישן על כיסא בישיבה כמה שעות בלילה, אם צריך ליטול ידיו, זה נקרא שנת ערי. שנת ערי לא מחייבת נטילה. זאת אומרת, אם הוא באמצע סעודה, אז השער הציון מכריע בסוף קופה הנחלת שיטול בלי ברכה. אבל אם הוא סתם עכשיו לומד או משהו, שנת ערי לא מחייבת נטילה, קל וחומר לברכות התורה, וגם לא עושה שינוי, וגם לא מצריכה ברכה שנית. זאת אומרת, אם אדם בירך על קפה ונרדם על סטנדר שעה, שעתיים, שלוש, כשהוא קם הוא יכול להמשיך ללמוד, ולהמשיך לשתות, ולא צריך ליטול ידיים. כי זה נקרא שנת ערי. שנת קבע זה רק אם הוא יושן על מיטה, בלי נעליים, על דעת לישון, ולא שהשינה תוקפתו, דיינו שהוא נאנס בשינה, חצי שעה ויותר, יש אומרים פחות. כמבואר כל זה, במשנה ברורה, בסוף סימן קופה הנחית, והערכנו בזה בהליכות ברכות, בסוף סימן קופה הנחית, בהליכות מועד, בחודש אלול, עם כל המקורות של הדברים. והרבה פוסקים, כמו שאמרתי, אומרים חצי שעה או לציון, רב שלמה זלמן אוירבך ועוד, גם המשנה ברורה ככה משמע. מרן הרב עובדיה אומר, חמש דקות זה כבר נקרא שנת קבע. תריסים שבנויים בצורה כזאת שכשפותחים אותם לצדדים הם יוצאים מהמסילה לימין ולשמאל ולתוך הקיר, וככל שפותחים יותר הוא יותר יוצא מהמסילה, עד שכשפותח את הכל נשאר רק מעט על המסילה. האם מותר לסגור כזה חלון בשבת וכן לפתוח? כן. מותר לפתוח ולסגור כזה חלון בשבת, כי זה נקרא צורת שימוש. קל וחומר שנשאר חלק מהמסילה, אבל גם אם לא היה נשאר, זה צורת שימוש נורמלית וזה מותר. ביצים סדוקות, האם יש בהם משום, חשש משום נינת לילה? אין נינת לילה בביצים סדוקות, כי אפילו אם הן כלופות, אם יש אפילו רק חתיכת קליפה לביצה, זה לא נקרא נינת לילה, כמו בשום ובצל. אז קל וחומר פה שזה לא נקרא נינת לילה. כשהיא מתלכלכת החליפה מחמין, האם מותר לנקות מטישו את הכל ולסמוך על הרושם שבולע בחליפה, שגם כן אם טישו צריך להשאיר שכבה דקה על החליפה שלא יהיה מלאבן? מכיוון שאתה מקפיד על הניקיון, אז צריך להשאיר רושם, לא רושם של משהו ממשי, אלא רושם אפילו של משהו לא ממשי. וזה המצב בדרך כלל, אדם שנשפח לו תפשיל על החליפה והוא מנקה את זה עם טישו, בדרך כלל נשאר קצת רושם, וזה מספיק וזה מותר, כפי שמעריך על הביאור הלכה בסימן שין בית סעיף א'. הרושם זה לא הכוונה, כמו שאמרנו, שכבה, לא. רושם הכוונה מראה. מראה של לכלוך, וזה מספיק סיבה להתיר אם נשאר מראה של לכלוך. בחור כהן שביקש תלית לפני ברכת כהנים, ואחר ברכת כהנים שלבשתי שוב את התלית, נשמט לי בטעות על ידי, היד התפילין של ראש מקומם. קיצור, הוא זיז את התפילין של ראש בטעות, האם כשאני מסדר את התפילין צריך לברך שוב? לא. מתי מברכים שוב? רק אם יש עסק הדעת. פה אין עסק הדעת, לא מברכים שוב. איזו ברכה מברכים כשאוכל דג מלוח עם מציות, כמו שנהוג בקידושים? אז פה זה תלוי. אם המטרה שלו באכילה ללפת את המציאות, אז הוא מברך רק מזונות, אפילו שהוא רוצה גם את הדג. אבל כבר שנוח לו לאכול את זה בתורת ליפות לדבר אחר, הרי שהדג דפל, שהדג תפל. כי הוא רוצה לאכול את זה בתור ליפות המציאות. אבל אם הוא לא אוכל את זה בתור ליפות למציאות, אלא פשוט נוח לו לאכול את זה ביחד, שככה בדרך כלל רוב בני אדם, זה לא משהו שהוא בא ללפת את המציאות, אלא הוא פשוט רוצה גם ארינג, אבל זה מדי מרוכז בשבילו, וגם מציאות זה מדי יבש בשבילו, אז הוא רוצה לאכול את זה ביחד. אז בכזה מצב, יברך שתי ברכות, יכוון בבורא מיני מזונות לא לפתור את המצית, את הדג, את הארינג, אחר כך יברך שהכל יהיה מדבורה על ארינג חתיכה קטנה, ואז ימשיך לאכול את זה ביחד. למה? כיוון שזה מין דגן, וזה לא נתבשל איתו ביחד, ולא מתלפת איתו, אז לכן יש לברך שתי ברכות, וככה גם עסקנו בסימן רשות ב' בסעיף ז'. אז שוב פעם, אם המטרה שלו ללפת את המציאות, והחרג מזונות, אפילו שהוא רוצה גם דג, כי זה ליפות, כל דבר שמתלפת, מברכים רק על הדבר המלופת, לא המתלפת. אבל אם הוא לא אוכל את זה בתורת ליפות, אלא נוח לו לאכול את זה ביחד, אז כזה מצב יברך שתי ברכות, וכך גם כותב הקצות השולחן, בסימן נונחת סעיף קטן ח'. אותו דבר, טונה עם קרקרים. אם הוא בא ללפת את הקרקרים, כי יבש לו הקרקרים, ורק מזונות, אבל אם הוא רוצה גם טונה וגם קרקרים, זה רק מסתדר לו ביחד. אז בכזה מצב, כיוון שזה לא יתבשל ולא נפע ביחד, מברכים שתי ברכות, ומכוונים במזונות לא לפתור את השעקול. וגם ברכה האחרונה, על המחיה, ומכוונים בעל המחיה לא לפתור את הנפשות, ומכוונים נפשות. וזה גם מסתדר על פי המשנה ברורה, בסימן קוף סמכה, ציף קטן ממהי, וכף החיים ברשת בית אות את זין. עריכו דברים, אבל זה המסקנה. האם מותר בשבת לתת לילדים שהגיעו לגיל חינוך, לקרוא ספר עם תמונות, וכיתוב מתחת לתמונות, וברור שהם יסתכלו בכיתוב. זה נקרא כתב שתחת הצורה, שמבואר בסימן שין זין, סין תתווה שאסור, אבל אם הם נהנים, אז אפשר להקל. לילדים קטנים פחות מגיעים מצוות, אם הם נהנים, אפשר להקל, רק להגיד להם שלא יוציאו בפה, רק יקרו בעירור. לאנשים גדולים, אין להקל בדבר הזה לכתחילה. מי שמקל ומאוד נהנה וקורא בירור, אי אפשר למחות בו, אבל לכתחילה לא מקלים. ילדים קטנים אפשר להקל, לקרוא ספר עם תמונות וכיתוב מתחת לתמונות, ולהגיד להם שלא יוציאו בפה. באמת דברים אמורים בכיתוב של חול, תמונות של חול, אבל אם זה תמונות של קודש, אפילו סיפור שמלמד השבת עבדה וכדומה, זה מותר בלי חשש גם לקטנים וגם לגדולים. האם מותר לחבות צלצול של שעון מעורר קטן שעובד על בטריה, או שזה מפעיל מעגל חשמלי? זה לא מפעיל מעגל חשמלי, אלא זה סותר מעגל חשמלי. המעגל החשמלי מופעל, וכשאתה מחבא אתה סותר את המעגל. וזה אסור, כמו שאסור לחבות מעברר בשבת, וכמו שאסור לחבות מזגן בשבת, וכמו שאסור לחבות אור בשבת, אסור לחבות שעון מעורר, זה אותו דבר. האיסור של נגיד פה, נגיד פה. בפרט שלפי החזון איש זה ממש איסור דאורייתא של סותר, סתירה שיש בתיקון ולשים עליו את חטא ב', אבל גם בלי זה אסור ודאי. האם מברכים על בלינצ'ס גבינה מתוק שאוכלים לקינוח, כיוון שברכתו מזונות בוודאי ולא מספק? והאם מברכים על כדורי שוקולד בסעודה? בלינצ'ס גבינה מתוק צריך לבדוק. חושבני שהרגילות בעולם לאכול את זה לסובע. בלינצ'ס, הרגילות בעולם לאכול לסובע, אז ממילא גם אם אוכלים לקינוח בטלה דעתו, לא צריך לברך על זה. נכון שבלינצ'ס ברמת העיקרון הוא דבר שהוא לא ספק, הוא ודאי מזונות, כמו שאומרים בקוף סמך יציב חד וסיף תתוו. אבל אנשים בעולם רגילים לאכול בלינצ'ס בתור סובע, לא בתור קינוח. אז לכן לא צריך לברך. אלא אם כן אני טועה בהנחה שלי, ובאמת רגילים לאכול בלינצ'ס גבינה מתוק לקינוח, ומביאים את זה לקינוח, אז אנחנו נאמי צריך לברך על זה מזונות. אבל אם ההנחה, כמו שאמרתי, שמנהג העולם לאכול את זה בתור סובע, אז גם אם אתה אוכל לקינוח, בטלה דעתך. כמו שכותב השלב, הבאנו את זה בסימן קופה אין זין. האם מברכים על כדורי שוקולד בסעודה? אם זה כדורי שוקולד של שהכל, ודאי שמברכים. אם זה כדורי שוקולד, פעורי ביסקוויטים, אם הפעורי ביסקוויטים תכונים טוב טוב, עד שהם לא ניכרים, אז צריך לברך על זה בורא מן המזונות. כי פחות מכזית שלא ניכר, ברכתו מזונות. אבל אם רואים חתיכות של ביסקוויטים, אז בחמת הספק לא מברכים על זה, אלא לפתור את זה בדבר אחר שברכתו ודאי מזונות, שמברכים עליו בסעודה, כמו ופלים, ביסלי, קבוקים, קריות. חייל מילואים שהמשימות שלו בצבא הן פיקוח נפש, שמקבל חופשה של 24 שעות ביום שישי, כלומר הוא יכול לעשות לביתו ביום שישי, בתנאי שיחזור לצבא בשבת. האם מותר לו לצאת לביתו על דעת שיצטרך לחזור בשבת? כן, כי כשהוא יוצא ביום שישי, הוא לא מחלל שבת. וכשהוא צריך לחזור בשבת, זה פיקוח נפש. אז מותר לו. הפוך זה בעיה. אם הוא יצא ביום... אם הוא יצא ביום שמותר לו לצאת, דהיינו ביום שבת, והחזרה היא גם כן צריכה להיות בשבת. זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו בבסיס, והתירו לו בשבת לחזור. הוא היה מיום שישי עד יום שבת בבסיס, והתירו לו בשבת... לחזור מ-12 בצהריים בשבת עד 12 בצהריים יום ראשון. זו שאלה, כי כשהוא עכשיו חוזר בשבת, הוא חוזר לא לפיקוח נפש. ואז ממילא נכנסנו לנדון של הפוסקים, כשהתירו לאדם ללכת משום פיקוח נפש, האם התירו לו גם לחזור? ללכת משום פיקוח נפש מותר, אבל לחזור גם כן מותר. אז בסיורי דרבנן מותר, כגון על ידי גוי או רכב חשמלי. מסורי דורייטה, זה מחלוקת, ורוב הפסקים אחרים שעשו. אז לכן, אם הוא רוצה לצאת לביתו בשבת עד יום ראשון, או על ידי גוי, על ידי רכב חשמלי. על ידי רכב בנזין רגיל, לכתחילה לא. מי שמכן, אי אפשר למחות בו, כי יש פסקים שמקילים גם באופן זה על ידי איסורי שבת דורייטה. רציתי לשאול בעניין טיפול בעקיצות של נטושים בשבת, גם לילדים, אם מותר למוח משחת פניסטיל, שעשויה מסוג של ג'ל. ג'ל זה נחשב במרח. ואסור לברוח אותו בשבת, ואסור גם להניח אותו בשבת. כמובן במשנה ברורה, בסימן שי"ד, סעיף י"א, שמה שאסור לברוח, אסור גם להניח, שמא ימרח. לילדים קטנים, עד גיל 6 אפשר להניח. או בשעת הצורך, עד גיל 9 אפשר להניח בלי מריחה. אבל לא לברוח. אבל יש שם תכשירים, שהם לא מריחה בכלל, הם נוזליים. אז אפשר למרוח אותם לפני העקיצה, ואחרי העקיצה מותר לילדים קטנים עד גיל 9 להשתמש בהם, לא לגדולים, כי זה רפואה. בימים כאלו, בכלל כשקוראים תהילים, האם חשוב התבוננות במילים וקריאה איטית, או שעדיפה הכמות, ולכן לקרוא מהר בפחות התבוננות? בוודאי שעדיף לאט ולהתבונן. טוב, מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. בפרט קריאת תהילים שכל כולו זה עניין של השתפכות נפש להשם. אז אם אדם מתבונן במילים, ודאי שהוא יותר מכוון. אז עדיף מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. בדרך אגב, הגמרא בשבועות בדף ט"ו אומרת שיש שתי פרקים שהם מסוגלים לקרוא אותם, דיברנו על זה לפני כמה תוכניות, לקרוא אותם כשיש סכנה לאדם להינצל. פרק ג' שהוא אוחז במזמור שדוד בורח מאבשלום והתפלל להשם שיציל אותו. בפרק צדיק א', יושב בסתר עליון. יושב בסתר עליון, אם אתה לא מתבונן במילים, אתה לא מבין מה שכתוב שם. העיקר התבוננות במילים, להבין שכל המחסה שלנו זה בורא עולם. אין לנו שום מחסה מאף גוף בעולם. כל צבא וכוחות הביטחון ואמריקה וכיפת ברזל והכל זה, זה, זה שליחים מעט הבורא. אבל המחסה העיקרי שלנו, המחסה האמיתי שלנו, החיסיון האמיתי שלנו זה רק בורא עולם. לכן, וזה כל המזמור הזה, שאנחנו מתפללים לבורא עולם, שאנחנו רוצים ובטוחים שרק הוא יגן עלינו, אין משהו אחר שיכול להגן עלינו. אז זה פרק ג' וצדיק א' בתהילים, לקרוא אותם בימים הללו, כמובן עם עוד פרקים, אבל להתבונן בפרקים האלה ולקרוא אותם בהתבוננות, וכמו שאמרנו, מוטב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. האם אפשר להרים ילד שיש בידו מוקצה? אם זה מוקצה מחמת חסרו לכיס ומחמת גופו אסור, כמו מצלמה או כסף. אם זה מוקצה שכיש מחתו לאיסור, כמו פנס, אז אם הוא, אם אתה יכול לנענע אל את היד שיפול המוקצה, זה הטוב ביותר. זה מותר גם במוקצה מחמת חסון כיס. אני רוצה לנענע לו את היד כדי שאני יכול להרים אותו. אז לצורך דבר היתר. וגם אם הוא מחזיק פנס, אתה רוצה להרים אותו, לכתחילה תנער לו את היד. זה נקרא טלטול מנצל, לצורך דבר היתר, אתה לא רוצה להרים אותו. ואם לא, אז מותר להרים אותו עם הפנס. הוא בוכה מאוד, והוא רוצה שתרים אותו, והוא לא רוצה שתנער לו את היד. אז אם זה מוקצה מחמת רסון, כי זה מוקצה מחמת גופו אסור, בלי לנער לו את היד. אבל אם זה כיש מחתו לאיסור, והוא לא רוצה שתנער לו את היד כמו פנס דלוק, מותר להרים אותו עם הפנס. האם זה שמותר לקרוע עם סקית ניילון נצמד שעוטף את החלה, זה רק בדיעבד או לכתחילה? מותר לכתחילה, וזה תוספת המפורשת, בתוסף מביא את זה בסימן שמידע לסוף סעיף א', והמשתל ברע שם פוסק את זה בסעיף קטן חפי, אור שעל החבית מותר לקרוע. אז לכן, אם יש לך סקית ניילון צמודה או לא צמודה, ואתה רוצה לקרוע כדי להגיע לאוכל, זה מותר לכתחילה. רק לכתחילה צריך לחשוש לחזוניש לקרוא את זה בצורה של השחטה וקלקול, זאת אומרת שזה לא יהיה ראוי לשימוש נוסף. כמו שהחזוניש כותב בסימן נון א', סעיף קטן י' ג', שרק בהשחטה וקלקול התירו את הדין הזה של אור של פי החבית. אדם שבהוראת רבו פותח בקבוקי מתכת בשבת לכתחילה, האם מותר לי להשתמש בפקק של הבקבוק, שגם באופן זה נאסר? אנחנו בדקנו לאחרונה את הבקבוקי מתכת, והם בכלל נעשים בצורה שונה ממה שעשו פעם בעבר. אין המקום כעת להאריך, ולכן לעניות דעתי אין שום יותר לפתוח בקבוקי מתכת בשבת. וגם הפוסקים שיתירו אז בגלל שכבר היה לזה שם כלי לפני כן, היום אין לזה שם כלי לפני כן. זה לא נעשה בשום פעם באופן לפני כן, אלא זה נעשה רק על הבקבוק ביחד עם הטבעת, לא בשני שלבים, באותו שלב. ולכן זה לא קיבל שם פקק לפני כן. הפעם הראשונה בחיים, בעולם, לראשונה שהוא קיבל שם פקק, זה כשאתה מנתק אותו מהטבעת, ולכן זה אסור. ומי שעבר ופתח, הפקק אסור בהנאה ומוקצה, השתייה מותרת בהנאה. ברז עם ידית אחת, האם יש עניין לסגור את הברז של המים החמים שמתחת לקירום בעוד יום? אם בני הבית עלולים להיכשל בהזזת הפרז אפילו טיפה שמאלה, אז בוודאי שיש עניין. אם כולם ממושמעים והברז רק ימינה, אז אין עניין. בדרך כלל יש ילדים וזה לא שמים לב, אז יש עניין. בקבוקי מיץ ענבים יש כאלה שכתוב בהם 100% ענבים, ויש עליהם שכתוב שרק חלק אחוזים הם ענבים. האם צריך להקפיד לקח לקידוש של הבדלה דווקא 100% ענבים? כן. בניגוד ליין שאפשר לכתחילה לקחת 70-80%, במיץ ענבים לכתחילה צריך לקחת 100%, כי אין דרך מזיגה במיץ ענבים ממים. ולכן לכתחילה צריך להקפיד על 100%. אם לא לקחת 100%, זה בסדר, אבל ככה הערכנו בסימן רשבית שלכתחילה צריך להקפיד על 100% כהוראת מרנן רב שלמה זמנו יובה ורב אלישיב, שכיוון שאין דרך מזיגה במיץ ענבים רשדה לציפי, אז לכן צריך שיהיה 100% מיץ ענבים. ויש היום ברוך השם שפע גדול של מיץ ענבים, שכתוב על הבקבוק 100% מיץ ענבים, ואפשר לסמוך על זה ולקחת את זה לכתחילה. עד כאן שאלותיכם להיום באמצעות הפקס והאתר, וכעת לשאלותיכם המאזינים 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
השם יאריך ימי הרבה טוב, שדום בנעמים, ימשיך להגדיל כאו לאדירה.
אמן, וכן אמר.
זכורה אני ששאלו את הרב על אדם שאכל לחם בתוך כדי נסיעה כשהוא הנהג, לגבי ברכת המזון, והרב אמר שהוא צריך לעצור כמו שהוא צריך להתרכז בנהיגה.
נכון.
עכשיו שאלתי, זה נכון, נכון?
נכון מאוד.
שאלתי לגבי זה.
ברכת המזון מובאה בקוף בגימל סעיף ת' סעיף י' שצריך לומר אותה באימה, ביראה. תוך כדי נסיעה זה לא אימה ולא יראה. זה אף פי שעל המחיה ובורא נפשות אפשר להביא גם תפילת הדרך, מי שמרוכז, דהיינו שהוא יודע לנעוק טוב ויודע לברך בעל פה וזה לא מפריע לו בריכוז, יכול לברך את שאר הברכות. אבל הברכה הזו של ברכת המזון אי אפשר לברך אותה תוך כדי נסיעה, אלא צריך לעצור בצד ולברך, אם הוא הנהג כמובן, אם הוא לא הנהג, אז אין שום בעיה, כן.
כן, זהו, בדומה למה שהרב אומר, הרי כיוון, הרב אומר על פי, כיוון שאדם, כשהשכן אנחנו אומר שתוך כדי הליכה, אדם אכל תוך כדי הליכה, יכול גם לברך תוך כדי הליכה. כיוון שנדע אותו מיושבת עליו בגלל עיכוב הדרך.
עיכוב הדרך, עכשיו, גם פה, אם יש לו עיכוב הדרך מותר, אבל אם אין לו עיכוב הדרך אז לא.
אז ברכת המזון אני מדבר אבל.
אדם שנוהג ברכב ואוכל לחם תוך כדי נסיעה, לכתחילה צריך לעצור את הרכב כשהוא עובר ברכת המזון. אבל, אם הוא מאוד ממהר, ועצירתו בצדי הדרך תגרום לו לחוסר ריכוז בברכת המזון, כן? כי הוא עכשיו מתחיל חשבן עד שהוא ישתלב בתנועה וכו' זה, בכזה מצב הוא רשאי לברך תוך כדי נהיגה, כפי שמובר בשולחן ערוך, בקוף פי ג' סעיפים ת' ויהוד א'.
כלומר, אדם לא מחלק, כלומר שצריך יותר איזה ריכוז בנהיגה. כלומר, אני רוצה לשאול שאם אני אדם מנוסה...
הבסיס הוא כמו שאמרנו, שמדובר כאן בבן אדם שיודע את ברכת המזון בעל פה, ומרוכז בנהיגה ובברכה גם יחד. אבל אם אדם לא יודע בעל פה, או שהוא לא מרוכז, יש אנשים שלא מסוגלים גם לנהוג וגם לעשות עוד משהו. זה ודאי אין שום שאלה שהוא חייב לעצור בכל אופן. אבל אם הוא מרוכז ויודע בעל פה, אז צריך לעצור, ואם הוא לא יכול לעצור כי הוא לא מרוכז מחמד עיכוב הדרך, הוא יכול לעבור תוך כדי נהיגה.
כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, שבן אדם מנוסה, בדרך כלל זה
כאן נסיעה שלי, כמו הליכה כמעט. זה מה שמבואר בקוף פי ג' סעיפים ת' י' א', והערכנו בזה בהליכות ברכות בסימן קוף פי ג' סעיף י' ח', הערכנו בזה.
תודה רבה,
ישר
כוח
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב, ישר כוח על השידור ועל כל התוכניות הנפלאות של הרב, אני ממש ממש נהנה, תודה רבה.
תודה.
רציתי לשאול, יש דין שבשבת אסור להקרין אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל, נכון?
יש דין שוב פעם ש?
שבשבת אסור לקרין אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל, בתוך השבת עצמה.
בשבת עצמה, כן.
אבל,
אסור עצמנה. זה השם המצא גדרתו צוננת וירתיחינה, כן.
וירתיחינה, מצוין. עכשיו, השאלה שלי, אנחנו רוצים לחמם את החלות בשבת מתחת הכיסוי. עכשיו, לשים את החלות מתחת הכיסוי שיש מאכלים על הפלטה, להכניס את החלות בשבת עצמה מתחת הכיסוי. עכשיו, לשים את זה מערב שבת מוקדם, זה לא כל כך מעשי, כי החלות כבר
התייבשו.
אז לשים את זה, עכשיו, לשים את זה בתוך שבת בעצמה, אז גם נאמר שכאילו זה נקרא דבר שאינו מוסיף אבל, למרות שזה נמצא על פלטה, כמו שנהגו, כמו המערם חביב.
כי זה מוסיף אבל מחמד דבר אחר, כן?
כן, מחמד דבר אחר, אבל כאילו גם אנחנו נגיד שנחשיב את זה כדבר שאינו מוסיף אבל, כמו שנהגו כן להקל בזה, אז...
זה עדיין
נוסיף? עדיין יש בדבר, כי זה אשר נוסיף, כן.
ולבני ספרד, לבני ספרד נוסיף, שגם אם אני לא מטמין את כל החלה, אלא מקצתה מגולה, גם אסור. לבני אשכנז, אם אני משאיר חלק מהחלה מחוץ להטמנה, זה מותר. ולבני ספרד גם זה אסור. אז נגיד מסוף סעיפה.
כן, כי
הטמנה
מקצת שמה הטמנה. אבל שאלה שלי, רציתי להציע פתרון, השאלה אם הוא נכון לפי ההלכה. הרי כל דבר שהוא טמן מערב שבת, אז אם מותר להסרים עליו, אפילו להוסיף עליו כיסויים בשבת, ולעשות
כל מיני... כן, תבוא ברשתון ד' סעיף ד', כן.
אז אין את בעיה. אז אני חושב שאולי אפשר לשים, כאילו מערב שבת,
לחסות את החלות. אז מה השאלה?
לקחת את החלות בערב שבת ולחסות אותן בשמיכה, לא בצורה של מלחמה, שמיכה לחסות את החלות, וזה יהיה התמנה שמתחילה מערב שבת. ואז למעלה, ואז ברגע שעכשיו אני רוצה לחמם את החלות, לקחת את החלות האלה מתחת השמיכה, ולשים את זה על הפלטה מתחת המאכלים, מתחת השמיכה. מכיוון שהדבר...
לא הבנתי, עוד פעם, לא מכילה, לא הבנתי, עוד פעם, ביום שישי מה לעשות?
ביום שישי לחסות את החלות, ככה באופן...
איפה לחסות? איפה לחסות? על הסירים?
לא על הסירים, לחסות אותם סתם, ולא בצורה שזה מחמם, לחסות את זה בשמיכה רגילה.
איפה? מחוץ לפלטה? שנייה, מחילה. מחוץ לפלטה?
מחוץ לפלטה.
אבל זה לא נקרא התמנה. זה לא התמנה.
אבל בשבת לעשות כזה דבר, לקחת סמיכה בצורה שאני סוגר את זה טוב, זה יהיה אסור.
שום דבר. אם זה לא חם, אין שום בעיה. כל נושא של התמנה זה רק דבר שהוא חם. אז יש בו דין התמנה. לכולה ולחומרה. ברגע שאתה לקחת חלות קרות ביום שישי, והתמנת אותם בסמיכה, שום דבר לא קרה פה, זה לא נקרא התמנה. לא עשינו כלום.
כן, אם החלות כאילו יהיו מחוממות במקצת, כאילו הם יקצו מהתנור לפני שבת, הם יהיו חמות במקצת, ואני
אשים על
זה סמיכה.
יד סולדת.
עד שיד
סולדת. יד סולדת, כך כותב, כך כותב המשנה ברורה בדעת השולחן ערוך, בסימן רש נון זין, סעיף קטן חפחת, שער הציון עוד חפתת.
אוקיי.
לבני אשכנז אפילו פחות מהצולדת, לבני ספרד רק הצולדת.
אז כאילו רק אז זה נקרא שהתחיל את ההזמנה. אז ברמת העיקרון כאילו אז בעצם אין פתרון, כאילו הפתרון היחידי זה לשים את זה בצורה שאנחנו לא מכסים את החלות.
פתרון יכול להיות שאם מוציאים את השמיכה כדי לקחת איזה דבר מה מהחמין או מהאוכל, לא משנה מהדגים, כשבאים להחזיר את השמיכה, אז לפני ששמים את השמיכה אפשר לשים את החלות ולחסות. זה נקרא תמנה בדרך אגב. זה המשלב בורה בשינו את חצף קטן נון א', אבל זה לא דבר שאתה יכול לייצר אותו. זה רק אם השמיכה נפלה או שהוצאת את השמיכה כדי לקחת אוכל, אז מותר, אבל סתם ככה זה אסור.
כאילו לעשות זה בתור הרמה, זה גם כן
לא משהו בעייתי. לא, 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 לא. הרמה בדרבן אסור, רק באופן שהזכרנו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
יישר כוח על כל התוכנות המחכמות.
תודה.
הרב, יש מצוי בתי כנסת שיש להם את האולם המרכזי, ובצדדים יש תוכים קטנים שגם שם יושבים אנשים ומתפללים. ואו שיש מחיצות מודרניות בבתי כנסת יותר חדשים שהן לפתחות מסגרות, או שיש תבניזים, ויוצא שצורת הפתח בין החדרים בתנית, בין האולם המרכזי. מה יהיה הדין מתי שאין מניין עשרה באולם המרכזי ואלה שבצל מצטרפים או לא?
יש צורת הפתח ממש מוחלטת או חלקית?
כשאני אומר צורת הפתח, יש משקופים מלמטה ומצדדים.
משקופים למעלה ולמטה? די עם הצדדים ולמעלה?
כן, אז רואים שזה ממש חדר כמו חדר נפרד. אבל הוא פתוח, הוא פתוח לאולם המרכזי.
טוב, יש את האולם המרכזי ויש את החדרים הקטנים שזה ממש צורות הפתח לכל דבר ועניין.
כן, ומצאו שהשליח הציבור נמצא במרכזי עם חמישה אנשים ושם עוד איזה חמישה, האם מצטרפים, האם זה אפשר לבנות על זה מניין? או היום יש מחיצות מודרניות, עושים פה חדר תפילה או שיעורים ופותחים אותם, נותר צורת הפתח גם בין החדרים עם המחיצות המודרניות שאולם גדול כל המתפללים. אז מה יגיד מתי שאין מניין באולם המרכזי?
אז לכתחילה צריך להקפיד שיהיה מניין באולם המרכזי שיהיה עשרה, ואחרי שיש עשרה במרכזי אז כל אלו בצדדים מצטרפים לכתחילה. בשעת הדחק, בשעת הדחק אפשר להקל גם אם אין עשרה במרכזי, כי יש הרבה פוסקים שסוברים שגם בשתי רשויות, אם רואים אלו את אלו, הרי ודאי שרואים אלו את אלו, אם רואים אלו את אלו זה מצטרף. אז נכון שלכתחילה לא לנעוק ככה, אלא להגיד לכולם, רבותיי, יש פה מחלוקת וזה רק בשעת הדחק, אלא כולם, מה זה כולם? שיהיה עשרה לפחות מקובצים במרכזי, אבל אם זה לא מסתדר, לא בשביל זה נבדל את המניין, אלא כיוון שרואים אלו את אלו זה מצטרפים, יש איזה ערכות דברים בסימן נהי, בסעיף י' ג' י' ד' ועלה, וככה המשנה ברורה מסיק שם בסעיף קטן למחת, ועוד כמה סעיפים קטנים שם בהמשך.
כן, יפה. אז אם ככה, בוא נגדיר מה היא צורת הפתח. האם אם צד אחד יהיה קיר חלק?
צורת הפתח זה משקוף בימין, משקוף בשמאל, ומעליו משקוף. כמו צורת הפתח של דלת. זה נקרא צורת הפתח.
אבל אם יש צד אחד שזה קיר חלק, הוא לא יחשב של צורת הפתח? יצר בצד אחד יש קיר חלק, הוא לא אין עליו איזה משקוף או משהו.
כן, אבל הקיר הזה למה משמש? הוא משמש למסגרת
לא,
של
סיום הקיר של הנישה הזאת, אבל אין עליו משקוף, הוא סיום קיר, הוא בפינה של קיר.
קשה לי להבין את הציור שאתה שואל, אבל אם הקיר הזה הוא ממש אחד מול השני והוא יוצר לך מסגרת, אז זה גם צורת הפתח. אבל אם זה סתם קיר חלק,
הוא יוצר מסגרת, כן.
אם הוא יוצר ממש מסגרת, אז הוא גם נחשב צורת הפתח. אם הוא ממש חלק ולא יוצר שום מסגרת, אז לא.
אם ככה, מה יהיה
אני לא מבין, אבל מה כל כך הבעיה לבקש מאנשים שיתקפצו עשרה באולם המרכזי?
לפעמים אנשים מתעצלים ממש.
אז צריך להגיד להם שזה לא הולך להתחיל לנו.
אז אם ככה, אם הרם מגדיר כצורת הפתח, מה יהיה בשירותים ציבוריים שהכיורים הם בתקרה, הם נראים מהשירותים והכיורים בחדרים נפרדים, אבל התקרה למעלה היא חלקה לשני החדרים. אז לא יחשב צורת הפתח.
נכון.
לגבל שילת הידיים.
צורת הפתח צריך שיהיה מעקה מימין, מעקה משמאל ומעליו מעקה. סתם קירות חלקים זה לא צורת הפתח.
אז גם אם ישימו פס קטן למעלה, כן.
זה יכול להיות אפילו קרש קטן מימין, קרש מסבוב ולא עוד קרש, משהו מאוד פשוט, אבל שיהיו ממש צורת הפתח לשם צורת הפתח.
כן, זה מצאו בצל הרבה בכנסיות של אפרד.
אז ככה תעשו ותצליחו.
תודה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכניות. שאלתי, אני בשנה אלימה ואני אומר קדיש. עכשיו, יש לנו שיעור בבוקר בדף היומי, אני אומר באמת קדיש כמו עדות במקרח. עכשיו, מישהו יצטרף שם ואומר... בסך הכל זה בית כנסת אשכנזי, אז מישהו מצטרף ואומר בנוסח
אשכנז. מה אמרת? זה בית כנסת? מה? לא שמעתי?
זה בית כנסת ספרד, שבדרך כלל לפי הקדיש לא אומרים את הקדיש למה מאוחר. אני תמיד שהייתי לבד, אז אני אומר, הייתי באמת אומר, כולם אין להם בעיה עם זה. עכשיו מישהו התחיל להגיד אשכנז, עכשיו אני בבעיה, אז יודע, שלא יהיה בלגן, אז התחלתי להגיד ספרד. אז הבא אליי, אמר לי, אולי תשאל את הרב שלך, מה שהרב שלך יגיד, אני מקובל עליי. אמרתי לו, אם אתה לא מקפיד, אז אני אשאל. זה הכל תלוי בהקפדה של הבן אדם. כאילו, אני לא רוצה... תראה כל, אני בדברים האלה אני כן נוהג בדרך השלום, ולא... שלא ייראה בצורה לא טובה.
רגע, המניין שם, המניין שם רובם ספרדים או אשכנזים?
ספרד, יותר נכון, אשכנזים.
לא, יש...
אבל אין להם בעיה, שאם הייתי אומר לבד, אין להם בעיה שאני אגיד את הנוסח שלי. מכבדים. אבל ברגע שהוא יצטרף, אז נהיה כזה בלגן בקדיש, אני עוצר, הוא עוצר לי, אז
רוב,
אני אגיד
רוב הבניין זה כמו הנוסח שלו או כמו הנוסח שלך?
נוסח שלו. אבל זה שיעור, זה לא תפילה, זה לא...
לא משנה, זה רוב הציבור. אם זה רוב הציבור,
כן?
אז תלך, איפה הנוסח שלו?
אוקיי, זה ההמלצה, נכון? אפילו ש...
כן. אם זה רוב הציבור, תלך איפה הנוסח שלו.
אין בעיה, זה סך הכל עדיף השלום, בוא נגיד ככה. זה, אחי, זה נראה יותר טוב.
גם לי עדיף השלום, זאת אומרת, לא צריך להגיע לזה אפילו. זה מה שצריך להיות, לא... בסך הכל, הקדיש בא לעשות נחת רוח בשמיים. אז ככה או ככה זה יעשה נחת רוח. אבל צריך לסיים לפי ההלכה, וכמו שאתה אומר שלום, בוודאי ובוודאי שזה נחת רוח יותר גדולה בשמיים.
כן, תודה רבה רבה לכל.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד רב, בשבת, אם אני שם פלטה, אני שם אותה על שעון שבת, ואני שם שם מים, והמים רצחו, ואחרי זה הפלטה נכבד, והיא נדלקת בבוקר ומרתיחה את המים. מותר לעשות דבר כזה, להשתמש במים, או שזה אסור?
מותר, מכיוון שהפלטה יש לדין של הגרוף וכתום, ושמת את הכל לפני שבת, לכן הדבר הזה מותר. מה הבעיה שיכולה להיות... אם כשאתה מוציא מים בבוקר, המים לא כל כך רותחים, אז יש פה קצת בעיה שברגע שאתה לוקח מים, אז נשארים קצת פחות מים בחם, ואז כשיש פחות מים, הם ירתחו יותר מהר. אז צריך להקפיד שכשאתה מוציא מים בבוקר, שהמים יהיו אולי לא רותחים, אבל לפחות שיהיו מאוד חמים. שלא יהיה פה בעיה של גרם בישול בהוצאת המים.
הבנתי. ואם... אז אני מבין שאם אני, למשל, דוגמה, לוקח קומקום, לעשות את הדבר הזה בקומקום, זאת אומרת, עם שעון שבת, שמיים רתחו, זה יהיה אסור.
לא, לא, לא דיבר, עכשיו דיברנו על פלטה, שיש על הפלטה מחם. זה אמרתי שמותר.
נכון.
להפעיל קומקום על ידי שעון שבת, זה אסור. גם מצד זילותה וגם מצד שיעה לכתחילה.
תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום, תודה רב, יישר כוח על כל התוכניות, על השיעורים.
תודה.
רציתי לשאול לגבי השימוש בחשמל בשבת, מה שדיברו כאן קודם.
אם אפשר להגביה את הכל בבקשה.
לגבי השימוש בחשמל בשבת. אדם שמשתדל להשתמש ב... מצברים, גנרטור, ומישהו מה לא יסתדר לו איזה שבת. או סתם שאלה כללית לגבי אנשים שלא יוצא להם, לא מצליחים להחמיר בזה. האם ראוי להם לאכול את האוכל של שבת קר בגלל
לא,
זה?
לא, לא. יש מצוות עונג שבת, וזו מצווה מאוד מאוד חשובה, ולדעת חלק מהפוסקים זה דאורייתא. ומכיוון שאנחנו נוקטים שגנרטור זה לא עיקר הדין, זה חומרה, זה לא סתם חומרה, זה אפילו אומר חומרה קרובה לדין, אבל זה עדיין בגדר חומרה, אז מי שלא מצליח להחמיר או משהו, לא צריך לאכול את האוכל קר. מראש צריך לתכנן, כמו שאמרנו, איך להסתכל, מה לעשות עם הפלטה, עם התאורה, לא נחזור שוב פעם.
זאת אומרת, זה עלול להיות...
אבל לאכול קר לא צריך, לא, לא.
לאכול קר זה עלול להיות כבר פגם בכבוד השבת.
זה פגיעה בכבוד השבת, כן. לא לאכול קר.
תודה רבה, שקור.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
כן, שלום.
שלום רב. רציתי לשאול לגבי בסיס לדבר האסור והמותר.
כן.
לגבי מגירה שיש בה... תלית ותפילין, זאת אומרת מה שמשתמשים ביום חול תלית ותפילין ביחד, וחוץ מזה יש שם גם תלית של שבת. האם מותר לפתוח את המגירה הזאת להוציא את התלית, והאם מותר אחרי זה להחזיר את התלית לשם?
בוודאי שכן, מכמה סיבות. א', בסיס לדבר האסור והיתר מודדים מה יותר נצרך בשבת. בשבת יותר נצרך תלית ותפילין. ב', לדעת רוב הפוסקים, אין דין בסיס בכלי שבחתו לאיסור. אז בכלל המגירה לא נעשית בסיס, גם היה שם רק תפילין. וג', שיש פוסקים שסוברים שתפילין עצמם זה לא כשבחתו לאיסור. אז לכן, ברגע שיש לך מגירה, שיש שם תפילין עם תלית של יום חול ותלית של שבת, מותר לך לכתחילה לפתוח ולסגור את המגירה בשבת. יש עוד סניף שמכיוון שבבין השבשות הייתה שם תלית של שבת, אז כל השבת יש לזה דין של מגירה כמו עם תלית, אפילו שהתלית יצא.
כי מסתכלים לפי בין השמשות.
יפה, מחלוקת פרי מגנים וגרז, כן. אז בכל הסיבות הללו אתה יכול להתחיל לפתוח וסגור את המגירה בשבת.
ולגבי דלת של מקרר מקפיא שיש שם תבלינים
תבלינים זה לא מוקצה, תבלינים זה לא מוקצה, אתה יכול להגיד שמרים, אתה יכול להגיד קמח,
כל מיני דברים.
דברים שהם מוקצים, תבלינים זה לא מוקצה, שמרים וקמח למשל, מותר לך תחילה לפתוח את הדלת של המקרר ושל המקפיא, כי היא לא נעשית בסיס לדברים הללו. כמו שבית יוסף כתב בשם המורדכי, בסימן רשעין זין סעיף א', מביא אותם משתה ברורה שם בסעיף קטן זין, שנרות או כל מוקצה שתהיו לדלת, הדלת לא נעשית בסיס, כי המהות של בסיס שהבסיס, שזה היתר, מתבטל לאיסור. אומר, דלת, עיקרה נועדה לשמש את הבית, היא לא מתבטלת לאיסור, היא מתבטלת לבית. אז לכן, גם אם יש בדלת של המקרר המקפיא רק מוקצה, זה לא נעשה בסיס, עיקרו למקרר, עיקרו למקפיא, ולכן מותר לחתרין להפתח ולסגור, וגם לא צריך להוציא את זה לפני שבת.
זה
סדר
גמור,
יש
הכוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, יש לנו תבניות בתנור, באחד התנור, יש לנו שתי תנורים. בתנור אחד, עשינו אולי שלושה פעמים משהו שם בתנור, משהו אולי, אולי שלושה
פעמים. בתנור אחד עפיתם שלוש פעמים, מה?
משהו, בערך שלושה פעמים, הכנו שם אוכל, הכנו פעם אחת תפוחי אדמה, פעם אחת, כל פעם כאילו משהו אחר.
זה תנור פרווה או תנור בשרי או חלבי?
זה תנור בשרי, ועשינו שם כל פעם כאילו משהו אחר, לא יצאנו לפעות בזה בשרי.
רגע, אני רוצה להבין, התנור הזה קניתם אותו שיהיה בשרי, והוא עוד לא בשרי, עוד לא פיתם בו דברים בשרים?
קנינו שתי תנורים חדשים, אחד איחדנו אותו שיהיה תנור חלבי, ואחד איחדנו אותו שהוא יהיה תנור בשרי.
יפה.
עכשיו, בפועל לא השתמשנו בתנור הבשרי עם בשרי.
הבנתי, בינתיים הוא פרווה, בינתיים הוא פרווה.
הוא פרווה, כרגע הוא פרווה.
כן.
עכשיו, יש שם שלושה מגשים, קיבלנו את התנור ביחד עם שלושה מגשים, ואמרו שאין לנו עניין שיהיה לנו שלושה מגשים מיוחדים, כאילו, שיש שלושה מגשים.
קיבלתם כל תנור שלושה מגשים, או שלושת המגשים לשני התנורים?
עם כל תנור קיבלנו שלושה מגשים.
יפה, כן, אז עכשיו יש לכם שלושה מגשים שכביכול הם אמורים להיות לתנור הבשרי. הלאה?
כן, עכשיו אמרנו שאנחנו ניקח את אחד המגשים ונשמור אותו שלנו לפסח. אם נרצה להשתמש בתנור בפסח ונכשיר אותו בצורה המקסימלית מה שאפשר, אז שיהיה
לכם מגש לפסח, יפה, הלאה, בוא נתקדם.
עכשיו, הבעיה היא שכאילו אנחנו לא זוכרים באיזה תבנית השתמשנו. פעם אחת ייתכן שהשתמשנו בזה לאחרים הזה שניצל עם תירס, באחד הפעמים שהשתמשנו. שאנחנו לא יודעים באיזה תבנית זה היה, ואם באמת השתמשנו שם. כאילו יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שלא השתמשנו, ואם השתמשנו, אנחנו לא יודעים באיזה תבנית השתמשנו.
מה לא השתמשתם? השתמשנו לחמם שניצל תירס, רק אתה לא יודע באיזה תבנית בשלושת התבניות.
לא, אנחנו לא יודעים אם עשינו שם שניצל תירס, או שעשינו את זה בחלבי, אנחנו לא זוכרים.
אה, וחוץ מזה, דברים אחרים של חמץ לא עשיתם שם? רק שניצל תירס, דברים אחרים לא עשיתם?
עשינו שם פעם אחת תפוחי אדמה, כאילו, יכול להיות שאולי יש תבלינים, שהתבלינים יכול להיות שהם לא קשרים לפסח, אני לא יודע. אבל לא יכול להגיד שכאילו היה שם חמץ ודאי, כאילו. אנחנו ספקים, האם היה שם חמץ, וגם אם היה שם חמץ, אנחנו לא יודעים.
התנור הזה, הבשרי, שמיועד להיות בשרי, הוא פירוליטי?
לא, הוא לא פירוליטי.
אה, הוא לא פירוליטי. כן. הוא לא פירוליטי, זאת אומרת שאי אפשר לעשות לו את התהליך של הליבון חמור, לא לתנור ולא לתבניות. אז יש לכם בעצם פה ספק ספקה. ספק אם חיממתם שם דברים בשריים, דברים של חמץ.
חמץ.
וגם אם חיממתם, אתה לא יודע באיזה תבנית חיממתם, נכון?
כן, כן.
אז בכזה מצב אתה יכול לקחת את אחת התבניות ולייחד אותה לפסח, כי יש פה ספק ספקה. ועד פסח ודאי שיעבור נותן טעם לפגם, ואתם בני ספרד. וגם okay. תעשו לזה ליבון קל. דהיינו, לפני פסח, אם תחליטו להכשיר את התנור, אז בתוך ההכשר של התנור, תכניסו גם את התבנית הזאת, שיעשה לזה ליבון קל. אז כל הספקות הללו ביחד, אפשר okay. להקל, בפרט שיש לנו פה דין של, הרי גם אם השתמשתם בתבנית אחת, לא בשתיים, נכון?
כן, 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 אחת.
אז ממנה, כל אחת יש לה ביטול ברוב כלפי התבניות האחרות, זה עוד סיבה להקל. אז ככה תעשו.
הבנתי. עכשיו, שאל את משהו בהקשר למה שדיברו מקודם. הרב שלח לסימן שהיא מלכת סעיף קטן נ' שכתוב שאת מנה בדרך אגב מותרת, נכון? ששאר כתוב המשנה ברורה שלגבי דבר חם, יש חילוק בין אי זה חם, לא, המשנה בו מסיים שמותר לחסות דרך אגב, גם הכלי שיש בו דבר חם.
זה שמדבר על דבר לך.
זה רק בדבר חם ולא בדבר צפונן.
עונה לך, צדיק, עונה לך. זה שמדובר על דבר לך. בדבר לך, כשהוא קר, אין לו שום משמעות, אז לכן צריך שיהיה חם. אבל בחלה, גם כשהיא קרה יש לה משמעות, אוכלים חלות קרות. אז לכן שם מותר אפילו בחם. בקר, סליחה.
למה? משנה בראש, זה דבר מצד...
מדבר דבר לך. דבר לך, כשהוא קר, אין לו שום משמעות. אז לכן, כדי שלא ייחשב פה משמעות חזקה של התמנה, אז צריך שיהיה חם. אבל בדבר קר, שיש לו משמעות גם בלי כשהוא מתחמם, אז לא צריך. כמו בדבר יבש, סליחה, כמו בחלה. ברוך תהיה, כאן הגיע תוכנותי לסיומה, תודה ובחל לכם, אז אם שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלום הפולק. היו שלום, שבת שלום ובשורות טובות.